הנושא שנלמדת היום זה עניין של בין המצרים. הימים האלה נוהגים בית ישראל מנהגי אבלות כאלה ואחרים, וכמובן שכל המנהגים האלה מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, המנהגים האלה באים לעורר אותנו, באים לתקן משהו בתוכנו, בעולם, בעם ישראל, על מנת שהתיקון הזה יהיה, תודה רבה, התיקון הזה יהיה, הרי צריך לדעת באמת מהי סיבת החורבן. אתה יודע את הסיבה, אתה יודע את הקלקול, אתה יכול לתקן כמו כל דבר. אתה רוצה לתקן משהו, קודם כל תדע מהו הקלקול, אחר כך תדע מה לתקן. חכמינו זכרונם לברכה, כשהתייחסו בימים האלה, מביאים כמה וכמה סיבות כמובן. אבל אני רוצה ברשותכם להתייחס לסיבה שהגמרא במסכת יומא מביאה אותה. למה, מה הסיבה שבית המקדש השני חרב? סיבה הראשית נאמר שבית המקדש השני חרב. תפתחו את הנתיבות שלום בהתחלה מצד ימין ומצטט הגמרא במסכת יומא. בית ראשון מפני מה חרב? מפני שהיו בו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אלה עבירות חמורות ביותר, החמורות ביותר. בית שני מפני מה חרב? מפני שנאת חינם. ראשונים, כך אומרת הגמרא, ראשונים שנתגלה עוונם, כי העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, דברים שרואים אותם כולם, נתגלה עוונם, גם נתגלה קיצם. דהיינו, בסך הכל גלות בבל, שהיא התיקון לחורבן בית ראשון, סך הכל 70 שנה. מה זה 70 שנה? אבל חורבן בית שני, 2,000 שנה, ועד היום בעצם, למרות שאנחנו בהתחלת בניין בית שלישי, אבל עדיין בית השלישי לא נבנה. וחכמים אומרים, כל דור וכל יום שלא נבנה בית המקדש, כאילו חרב היום. או במילים אחרות, סיבת החורבן היא קיימת כל זמן שהבניין לא עומד על תילו. זאת אומרת, הסיבה לחורבן בית שני, שזה שנאת חינם, עדיין היא קיימת. אחרת, אם היא לא הייתה קיימת, הרי היה נבנה בית המקדש השלישי מחדש. אבל שלא נגזים יותר מדי, למה אני אומר? באמת, אפשר לומר, עד לפני כ-65 שנה, אפשר לומר, היינו בגלות ממש. הייתי אומר, שיא הגלות, אם אפשר למדוד את הגלות במדרגות, הרי זה היה בסך הכל לא לפני הרבה זמן, לפני 70 שנה, זמן השואה. היה שיא הגלות. אבל מאז התחיל האור. דרך אגב, זה מתאים למוד מה שאומרים חז"ל, שבתשעה באב, יום החורבן של נשרף בית המקדש, באותו יום נולד המשיח. ככה אומרים חז"ל. ולכן יש גם מנהגים בתשעה באב, למשל, אנחנו קוראים לתשעה באב מועד. יש מנהגים, לא אומרים תחנון במנחה שלפני, בערב תשעה באב, לא אומרים תחנון, זה כבר כמו לפני מועד, לא אומרים תחנון. הרעיון הזה, שבשיא הירידה מתחילה העלייה, שהמשיח, אורו של משיח, התחלת אורו של משיח, דווקא מתחיל ביום החורבן, הרעיון הזה זה רעיון שהוא לא רק בדברים האלה ברמה הלאומית או ברמה ההיסטורית, אלא בכל רמה, גם ברמה האישית. מישהו היה לו כאן פעם איזושהי נפילה או משבר שקצת, משהו כזה? אני שואל אתכם, היה לכם מה דבר כזה? אה? אף אחד, לך היה, רק לך. אל תתייאשו אף פעם, למה? בשיא הירידה מתחילה מה? מתחילה העלייה. זה נכון. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו. הוא ברא את עולמנו ככה שהאור הוא גנוז בחושך. או כמו שראיתי פעם אצל חכמים, שאומרים, בעניין הזה של הגאולה של עם ישראל, למה המשל דמה? לזרע. לזרע שאתה תומן באדמה, והזרע הזה הוא נרכב. מתי הוא מתחיל לנבות? בשיא ריקבונו. על פניו זה נראה ריקבון, הזרע נרכב. ואז פתאום יש נבט, הזרים סומכים. אפשר לומר, לגבי דורנו, מבחינה היסטורית, בהחלט, אנחנו היינו בשיא החורבן, בשיא חילול השם, נאמר ככה, של עם ישראל, זה היה בשואה. איך אומרים, עשו מאיתנו, הלכנו כצון לטבח, והיינו מושפלים עד אפר ופחות מאפר. והנה, 3 שנים אחרי השואה, הנבט צמח, קמה מדינת ישראל, והיום הולך וצומח. בכלל, עדיין לא הגענו לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, סימן שיש הרבה מה לתקן גם בדור שלנו. אבל בכל נחזור לשאלה שלנו, שגם מביא אותו נתיבות שלום, למה באמת בגלות בבל, שהייתה בסך הכל 70 שנה, על חטאים כל כך חמורים, כמו גילוי עריות, שיחוד דמים, כן, עבודה זרה, והיום, רק בגלל שנאת חינם, בגלל זה צריך לצאת לסדרת חינוך, אני קורא לגלות סדרת חינוך לאומית, כן? סדרת חינוך כזו ארוכה של 2000 שנה, מה הסיבה לכך? אז זה מתייחס כאן בעל נתיבות שלום, בואו נראה את הדברים בתוכו. כן? הם, בית ראשון גלו רק 70 שנה, ואילו בית שני שחרב באבון שנאת חינם, שהוא רק איסור לב, שלא תשנא את אחיך בלבבך. רק לשנוע זה, זה לב, זה לא אותם עבירות חמורות. לא נתגלה קיצם, דיינו, כבר כ2000 שנה יהודים מתפללים כל כך הרבה תפילות על גאולה, כמה נערות של דמעות ושל דם נשפכו מאז החורבן בעם ישראל, ועדיין לא נתגלה קיצם. מה הסיבה לכך? מדוע שנאת חינם היא כל כך חמורה, למרות שזה, כמו שראינו, בסך הכל לאו? על זה מתייחס כאן בעל נתיבות שלו. מסביר כאן, הוא מביא כאן את המקורות של כנראה אחד מרבותיו, אבל אני אדלג כמה שורות. הוא אומר, בבית ראשון התגלה קיצם, מכיוון שלא הייתה בהם שנאת חינם. למרות שהם עברו עבירות חמורות, אבל הם היו באחדות. הייתה שם ממלכה. היה מלך. נכון שהממלכה התפסלה לשבט יהודה ועשרת השבטים, נכון. אבל הייתה ממלכה. הממלכתיות זה ביטוי לאחדות, ליחד. הם היו ביחד. כאיש אחד, בלב אחד. מכיוון שלא הייתה בהם שנאת חינם, וישראל היו באחדות בבחינת ציבור, הייתה להם בחינת מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, זה היה בבית ראשון. נכון שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, אבל יש את המימד האחדותי. המימד האחדותי הוא המימד המלכותי, אפשר לומר כך. דרך אגב, המושג מלך, מלך זה אותיות מם למד חף, מילה כולם, כולם היו ביחד. מלך זה כולם. אז מציאות כזאת של אחדות, למרות החסרונות האחרים, היא לא מצדיקה עונש כל כך ארוך. שאף על פי שחטאו בעבירות החמורות ביותר, השכינה עמהם וזכו לגאולה. כל מקום שישנה אחדות, יש גילוי שכינה. מאיפה לומדים את הדבר הזה? גם במשפחה. כתוב במשפחה, איש ואישה, מסכת סוטה, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש ביניהם. מה זאת אומרת זכו? זכו זה אחדות. הם חיים באהבה, באחווה, ברעות. השכינה ביניהם. אותו דבר בבית הלאומי שלנו. אם אנחנו ביחד, שכינה בינינו. אבל אם יש שנאה חס ושלום, יש פירוט, אז הדבר הזה גורם לשכינה שתסתלק. והקלקול שסילוק השכינה זה קלקול גדול מאוד. אבל בבית שני, שהיה פגם של שנאת חינם, והיו נפרדים זה מזה, היו בחינת יחידים, כל אחד לחוד. נתרחקה מהם השכינה, ולא נתגלה קיצם, וליחידים יש רק הבחינה שדרשו השם בהימצאו, זאת אומרת, יש לו בחינה שכל אחד עובד את האלוקים לחוד. כן, זאת הייתה הסיבה. הסיבה לחורבן בית שני, דהיינו שנאת חינם, או מציאות של פירוד בתוך עם ישראל, כמו שאומר המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. זה המציאות הגלותית. ואין לך חילול השם גדול מזה שעם ישראל הוא נמצא בגלות, נמצא בפירוד. בעל מסילת ישרים, הרמח"ל, כשהוא מדבר על עבודת החסיד, נכון שאנחנו עמך ישראל כולם צדיקים, אבל אפשר גם ללמוד מהחסיד, שם בעל מסילת ישרים, כשהוא מדבר על עבודת החסיד, הוא מחלק אותו, הוא אומר, קודם כל חסיד הוא בא לעשות נחת רוח ליצור. זה מה שאני רוצה לגרום נחת רוח להבין שבשמיים. וזה בא לידי ביטוי בשלושה דברים. מה אתה עושה, איך אתה עושה, ולמה אתה עושה. קודם כל אומר, מה אתה עושה? כל דבר, אם אתה רוצה לגרום נחת רוח, לקדש שם שמיים בעולם, כל דבר שאתה עושה, תבחן אם זה דבר טוב או לא טוב. אם זה בן אדם למקום, בן אדם לחברו, כל דבר. מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, כל דבר טוב, זה מה אתה עושה. אתה לבחון לפני כל מעשה שאתה עושה. איך אתה עושה את מה שאתה עושה? לפעמים אתה נותן צדקה, אבל עם פרצוף כזה חמוץ, אז זה כבר העשייה. האופן שאתה עושה את הדבר הוא חשוב ביותר. אתה עושה את זה בשמחה, באהבה, מתוך יראה, או שאתה עושה את זה חס ושלום, מחוסר רצון, מחוסר באדישות או משהו כזה. אז זה איך, איך אתה עושה. צריך לעשות את המעשים הטובים, דהיינו, אם זה לימוד תורה, אם זה קיום מצוות, אם זה תיקון המידות, כל דבר אתה עושה, אתה עושה את זה בשמחה, בהתלהבות וכו'. הרי אתה מתקרב למדרגת החסיד, נאמר כך. הדבר השלישי שהוא אומר זה הכוונה. מה צריך להתכוון החסיד בכל מעשיו? אז הוא אומר שם הדבר שאומר, אדם חסיד מתכוון רק לדבר אחד. שיהיה כבוד השם בעולם מתגלה, יתגלה כבוד השם בעולם. שיתקדש שם השם בעולם. הוא לא עובד את עצמו. הוא רוצה שיהיה לו טוב, אבל זה לא המניע הראשי למעשיו. אלא כל הזמן החסיד לנגד עיניו, איך לקדש שם שמיים. איך יתגלה כבוד השם בעולם. על ידו, בעצמו, ועל ידי הזולת, גם על ידי המסובב אותו. זה עניינו של כוונת החסיד, זה העניין שלו. והנה הבעל מסילת ישרים, כשהוא מדבר על החסיד, וראיתי מאמר של רב סיודה, זכר צדיק לברכה, שהוא מדבר, אז הוא אומר, למרות שמדובר בחסיד, אבל כל יהודי ויהודי, בעניין הזה, שאדם צריך לדאוג כל הזמן, שיתקדש עם שמיים, שיתגלה כבוד השם בעולם, זה נוגע לכל יהודי ויהודי בכל מדרגה ומדרגה. צריך לכוון לדבר. אז אני רוצה לצטט לכם ברשותכם את דברי הבעל מסילת ישרים, ונוגע לימים האלה, ימי בין המצרים. אומר בעל מסילת ישרים ככה. החסיד אומר, כל עניינו לגלות את כבוד השם בעולם. והיה מצטער החסיד, הוא מצטער על כל מה שימעט ממנו. והנה את הדבר הזה בירו בתנא דבי אליהו, זה דברי אליהו הנביא שהתגלו, אמרו, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. ומהו כבודו של הקדוש ברוך הוא? מה העניין של כבודו? על כבודם של ישראל. כי כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כבודם של ישראל. לכן הנביא יחזקאל אומר לגבי הגלות, בגלות כבודנו מושפל עד עפר. אין לך חילול השם יותר גדול מזה שעם ישראל נמצא בגלות. הוא מתפלל על כבודם של ישראל כל ימיו. כל ימיו, לא רק בימי תשעה באב, ימי מצרים הוא כואב את זה. אלא כל ימיו. הוא חש את הציבור, חש את האומה, את כאבה, את השפלתה. הוא מתווה ומצר לכבוד ירושלים. איזה ירושלים? איזה ירושלים? איזה ירושלים? של היום! היום התרגלנו לירושלים. התרגלנו לירושלים. דרך אגב, הבאתי לכם כאן מאמר, דברים שאמר הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שגם נוגע אולי לדברים של עכשיו, הדף הזה, בשעתו, אפשר לקבל את הדף, הדף שאתה מבין, סליחה. בשעתו, לפני שנים רבות, ששחררו את הר הבית, גילו בפינה, אם אינני טועה, הדרומית-מערבית של הכותל המערבי, לא הכותל שמתפללים בו היום, אלא איפה שנעשות החפירות הארכיאולוגיות, עשו שם כתובת. אני עוד זוכר שפרסמו את הדבר הזה, את הכתובת הזאת, כתובת בעברית, שאיזה יהודי חרט על האבן. והכתובת הזאת היא גרמה לרב סיודה, זכת התפעלות עצומה. והוא כאן, הוא כותב, יש מצווה, בדף הלטר, יש מצווה מיוחדת לראות את האבן הזאת שחרוט עליה, בידיים הקדושות של אחינו, איזה יהודי, יהודי פלוני אלמוני, לפני אלפי שנים, עמד שם במקום וסיטט באבן, פסוק, מה הפסוק אומר? וראיתם וסס לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה. זה פסוק בישעיהו. זה פסוק של נחמה. בחורבן, מי שמכיר את הפינה הזאת של הכותל, שם מראים את כל האבנים שנפלו מהר הבית, גלי האבנים, זה מקום ממש חרב. מעל גלי האבנים האלה עומד יהודי עם פטיש ואזמל, וחוצב בסלע, אומר, אתם רואים את החורבן? אתם רואים? אל דאגה, יגיעו ימים, אתם תראו את הר הבית שעומד בבניינו, וסס לבכם ועצמותיכם כדשת תפרחנה מרוב שמחה. איזה אמונה צריכה להיות ליהודי שהוא בזמן החורבן הוא רואה כבר לנגד עיניו את הבניין. זה מזכיר לנו את רבי עקיבא, שכולם החכמים רואים את הר הבית בשממותו, שועל יוצא מקודש הקודשים, כולם בוכים, רבי עקיבא מצחק. מאיפה האמונה הזאת? הוא אומר להם, כשם שהתקיימה הנבואה הזאת של החורבן, כך תתקיים הנבואה של הבניין. אז הרב ציודה מאוד, איזה צדיק לבחר, הוא מאוד התפעל דמיין לעצמו, איזה יהודי עומד בשיא החורבן, ומוצא לנכון להשקיע באבן את הפסוק הזה שמדבר על נחמה. מה נאמר אנחנו? דיברנו על ירושלים. מה נאמר אנחנו, הדור שלנו? איזה ירושלים. ירושלים בבניינה, ממש. נכון שאנחנו אומרים בתפילה, כל יום, שלוש פעמים, בונה ירושלים. בונה, בונה, בונה זה בלשון הווה. גם כשהיינו בגלות אמרנו בונה ירושלים. למה אמרנו בונה ירושלים השם? כל הזמן בונה, למה? כי אנחנו מאמינים שגם כשבזמן החורבן, כשלא רואים את הבניין, מתחת, בגניזה מה שנקרא, בניסטר, תהליך הגאולה לא פסק לרגע. אני בדקתי את זה דרך כלל, הלילה זה הכנה ליום, נכון? נכון או לא? הגלות משולה ללילה. היא הכנה למה? לגאולה. תראו איזה אמונה לאותו יהודי יקר שחצב באבן לכבודנו, לכבוד הדור שלנו. אז הוא מתייחס לזה הרב סיודה ואומר, לפרוח ולפרוח, האבן הזאת הלא מהירה לנו ומעידה לנו את מציאותנו. איזה מציאות? של פריחה. כי יש הבדל בין הדור ההוא לדור הזה. ההבדל הוא ששם היו ממש בחושך בתחילת הגלות. לא ראו את האור בקצה המנהרה, כמו שאומרים. מנהרת הגלות הארוכה. ובכל זאת יהודי מתפלל, בונה ירושלים השם. ברוך אתה השם, בונה ירושלים. וצריך שזה אמונה חזקה מאוד. אדם צריך תמיד להסתכל אל העתיד, לא רק אל ההווה. נכון, הוא רואה את החורבן, אותו יהודי שחוצה בהם, אבל הוא גם רואה את העתיד. יש לו מבט של נביא, של נביא, עין בעין. זה כמו שאומרים, הגמרא אומרת מסכת שבת, שבאים לאדם, שהוא בא לשמיים, שואלים אותו שאלה, ציפית לישועה? יש כמה שאלות, שאלות מאוד חשובות. נסעת ונתת באמונה, עסקת בפריאה ורבייה, למדת תורה, וכל הדברים האלה. פתאום אני שאלה, וציפית לישועה? אז אומר רש"י במקום, ציפית להתקיימות דברי הנביאים, האמנת שמה שהנביאים אמרו בשעתו לפני אלפי שנים התקיימו? או חדרת להאמין, התייאשת או משהו כזה, חס ושלום, כן? אז זה מה ששואלים כל יהודי שעולה לשמיים. שהתפללת ברוך אתה השם בונה ירושלים, התכוונת באמת שהוא בונה את ירושלים? כי לפעמים אתה רואה חורבן, זאת אומרת אם זה חורבן זאת תהיה המציאות. אבל מי שמתבונן במציאות באמת יודע שהמציאות היא לא רק עכשווית, אלא גם יש לה עתיד למציאות. יש לה עבר, יש לה הווה, אבל יש לה עתיד. וכל יהודי מאמין, הוא צריך להאמין לא רק במציאות שהוא רואה לנגד עיניו, בעיני בשר, אלא גם להאמין שהמציאות הולכת ומתקדמת ומתפתחת ומשתכללת והולכת ומקיימת את הדברים שהבטיח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל דרך האבות ודרך הנביאים. זאת האמונה באמת. זה מה שאומר, כותב היהודי הזה, הוא מתפעל מזה מאוד, הרב סיודה. איך בזמן החורבן הוא מאמין שעוד יפרח ויפרח ויפרח, כדי שכן, תפרחנה עצמותיכם, כדי שתפרחנה. לפרוח ולפרוח. האבן הזאת הלא מהירה לנו, מעידה לנו את מציאותנו. המשך שלשלת וקשר קורותינו. זרם החיוניות של אבני קודש אלה, של מרוב משגב קודשנו, הממשיכות ומהירות אותנו עכשיו, ומכאן כימי השמיים על הארץ, לנצח. ככה צריך לגשת לימים האלה. נכון שיש חורבן. נכון שאנחנו צריכים להתאבל. אדרבה, יהודי שהוא באמת מחובר לעם ישראל, ותקף נראה מה שהרב כותב, איך אפשר להיות באמת מחובר לצרת הכלל. אז הוא צריך להצטער, להוריד דמעות. הרב סיודה זכר צדיק לברכה למשל, ביום העצמאות היה שמח, שמחה עצומה. והיה, כשהיה יותר צעיר קצת, היה יוצא בריקודים. לא פעם התפעלנו איך יהודי כזה זקן רוקד ביום העצמאות, ברחובות, עם כולם, שמחה עצומה. מגיע תשעה באב, איזה בכי! וואי, היה קשה לעמוד במחיצתו. איזה הנחות, איזה בחיות, איזה דמעות. מה קרה? עכשיו אתה שמח. ופתאום אתה מגיע למין מצב כזה של אבילות ממש וצער גדול. איך אתה מגיע מצב כזה למצב כזה? אז ראיתי באמת בספרים שאדם מצטער לא רק על העבר. אדם במדרגה שהוא באמת טהור לב, הוא לא רק מצטער על העבר. על העבר גם קשה מאוד להצטער, כי אתה לא חווית את העבר. לא היית בזמן שבית המקדש היה עומד על תילו. אלא הצער האמיתי צריך להיות בעיקר על, על העתיד. על מה שחסר לנו. על זה אנחנו צריכים להצטער. אם אתה יודע מה אנחנו צריכים להיות, מה צריך להיות בעתיד, לפי מה שנאמר בתורתנו הקדושה, ירושלים, אורו של עולם, השכינה מתגלה בירושלים, אור השם מתגלה לנו ולכל האנושות כולה כאן בירושלים. ואתה רואה שעדיין הדבר הזה בגדר של נסתר, עדיין לא רואים. על הדבר הזה יש צער גדול מאוד. אז באמת, היה בוחר, מצטער, וידע מה חסר, על מתי האדם באמת מצטער וכואב, על מה שחסר. הוא כותב על זה הרב קוק זצ"ל, למדרגה, אבל אפשר להגיע למדרגה הזאת. הוא אומר ככה, אי אפשר לאדם, בפרק, באורות התשובה, פרק י' ג', אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, באמת, עם כל הלב, כי אם כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו ישוב בתשובה שלמה. כל זמן שיש לך נגיעות פרטיות, כל זמן שאתה במדרגה מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, במדרגה נאמר, אתה לא יכול באמת להצטער בצרת הציבור. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב, כשאדם אומר את המילה ירושלים ומוריד דמעות, מעומק ליבו, הוא אומר, זה מתנה, זה לא דבר פשוט. לא כל אחד זוכן לדבר הזה. היא עצמה, היא גם כן שכר מצווה. האדם שהוא מחובר, מקושר, לעם ישראל בשמחותיו, וגם בצרותיו. זה מראה על קשר חזק מאוד. שזוכים לזה רק זכי הנפש, ממי דרך הולכים בתורת השם. מכאן נבין גם, כן, בבקשה.
איך הצער הזה מסתדר עם שיעור של אתמול, עם כל לטובה,
בספר
הגיעה,
כאילו... זה נכון. אני בדקתי, זה הכל לטובה. אבל אנחנו מצווים לתקן עולם במלכות שדי. זאת אומרת, אנחנו לא פנטאיסטים, שאומרים, הכל מאלוקים, הכל לטובה, אין מה לעשות, הכל זורם, יושב חיבוק ידיים, ובמילא הכל יסתדר לטובה. זה לא תורת ישראל. תורת ישראל אומרת, אפילו בגן עדן, לעובדה ולשומרה, אתה צריך לתקן עולם במלכות שדי. אבל איך אתה יכול לתקן? אם אתה רואה את הקלקול. הקלקולים הם לא במקרה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שיש בו אתגרים, נאמר ככה. וכאן דובר על, לא רק על אתגר פרטי, שאדם צריך לתקן את מידותיו, את מעשיו, ומתוך כך הוא מתחבר. אלא כאן מדובר על אתגר לאומי. כן? צריך להבין את למה הצער, למה הכאב הזה. לכתחילה, נאמר, העולם באמת נברא לטובה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובה. כמו שלמדנו, כל דוד רחמנה לטעם אביד, הכל לטובה. אבל זה לא בא לשלול כאו זה את התפקיד שלנו כאדם, כבני אדם וכאומה, כעם ישראל. בשביל זה צריך ללמוד קצת את ההיסטוריה, נאמר, שלהבין למה אנחנו לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים ולהסתכל על העתיד ורק לצפות על מה שיהיה. הדבר הזה נלמד בכוזרים, נלמד בחכמים אחרים. כשנברא האדם הראשון, הוא נברא לטובה. שמו אותו בגן עדן. גן עדן זה היה מקום טוב. מקום שהכל היה טוב. הכל נראה טוב. אבל האדם חטא. וגורש מגן עדן. מאז שהוא גורש מגן עדן, אנחנו כל הזמן במסע היסטורי של 6,000 שנה, לתקן את הקלקול של האדם הראשון. הקלקול היה שפתאום הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, פתאום העולם הטוב הזה של הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא טעם את טעם הרע. סליחה, אני אתן לך משל, כמו שהיום אדם, אנשים נופלים מה שנקרא. נופל באינטרנט בכל מיני דברים לא טובים. נופל בסמים, נופל בכל מיני דברים. נופל לפעמים בשחיתות כזה אותו דבר אחר. מה צריך לעשות אדם כזה? לתקן, נכון? זה עבודה? אה? יהיה חינמי, יש לך שתי אופציות. או ללמוד דרך הראש, דרך לשבת, ללמוד תורה ולתקן מתוך שמחה, יושב בבית המדרש, אשריך מה טוב חלקך, אתה עושה לראות שבחור ישיבה, יושב ולומד. או דרך הרגליים, איך אומרים בצבא. אתה יכול ללמוד בדרך החיוב או דרך השלילה. ואין לך לימוד יותר בוטה וחזק מההפך, מהשלילה. הדרך שהקדוש ברוך הוא גלגל בהיסטוריה את המין האנושי כולו ואת עם ישראל בפרט, זה דרך ארוכה ודרך קשה, דרך של ניסיונות. הלימוד שאנחנו למדנו איך לא לסנות אחד השני ועדיין לומדים את זה, כי עדיין בית המקדש לומד, היא דרך ארוכה ודרך קשה מאוד, דווקא בגלל המדרגה שלנו. כי תפקידו של עם ישראל במהלך כל ההיסטוריה של כל המין האנושי היא באמת להעיר לעולם כולו. איך זה, איך העולם יואר, נאמר ככה? דרך בית המקדש, דרך עם ישראל היושב בציון, כאן בארץ ישראל. וישמש, קדש שם שמיים, נקדש את שמך בעולם. אנחנו אומרים זה בתפילה, נקדש את שמך בעולם. נקדש שמך בעולם זה לא רק עניין פרטי של כל אחד. נקדש כולנו ביחד את שמך בעולם. לכן גם כששואלים למה עם ישראל שהוא כל כך נחמד, כל כך קדוש, אמר ישראל כולם צדיקים, כולם קדושים, גוי קדוש, תראה כמה הוא סובל. הוא סובל לא בגלל עונש, חס ושלום, אלא סדרת חינוך. זה נקרא עונש חינוכי. איך לבאר מתוכנו את סיבת הגלות, סיבת החורמן, את השנאת חינם. אבל בואו נחזור לדור שלנו, כן. יש מה לתקן היום בנושא הזה של שנאת חינם. אבל אני מוכרח לומר, מי שיש לו עין פנימית יותר ומתבנן במציאות העכשווית, אנחנו חיים, ולא דרך החיצוניות או דרך הכותרות או דרך כאלה, הוא רואה שהיום המציאות שלנו שיש כבר אהבת חינם. ואני אתן לכם דוגמה. היום אנחנו כאן בארץ ישראל, מדינה אחת, ראש ממשלה אחד, צבא אחד. למרות שבחיצוניות כולם עם דעותיהם, כל הדברים האלה, אבל היום אנחנו יכולים בהחלט לומר אנחנו מיוצגים כולנו עם כל הדעות השונות, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, אבל בא מי שמנהיג אותנו היום, זה ראש הממשלה של עכשיו, זה יכול להיות מי שיהיה או מי שהיה, זה לא משנה. הוא מופיע לפני שואי עולם, איזה קידוש השם גדול, עם ישראל מאוחד, בראבו, עם ישראל חי, בראבו. איך כן או לא, תגיד. רגע, בעיתונים הם שם רבים אחד עם השני, עזוב את העיתונים. עיתונים זה קליפ, זה כמו משפחה שרבים מדי פעם, אבל יש שלום בית. למרות שרבים מדי פעם, יש להבדיל במשפחה בין המהות שחיים ביחד ובין חיי היום יום, שיש שם לפעמים אי הבנות, אי הסכמות או דברים כאלה. צריך להרגיל את העין ולראות את המשותף, את המאחד, את הכולנו כאן יחד בארץ. זה נס גדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אסור לנו בשום פנים ואופן, חס ושלום, להיות כפויי טובה. מה זה כפויי טובה? לא לראות את הטוב, את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בדור הזה, ובדור הבא יעשה עוד יותר בעזרת השם. למה? כי כל עם ישראל יבוא לכאן. אנחנו מתפללים כל יום, אומרים מקבץ נידחי ישראל. מי מקבץ? בורא עולם מקבץ. אנחנו שותפים לזה, לא פסיבים בעניין. לכן בדור שלנו אנחנו יכולים להגיד בהחלט, מי שאומר, התחלנו לבנות את הבית השלישי, אפשר להגיד בהחלט. לא שהבית הפיזי עומד, התשתית כבר הולכת ומתגלה לנגד עינינו. אבל עדיין יש מה להתאבל, עדיין יש מה לעשות. והרבה יש מה לעשות בעניין הזה של שנאת חינם, או יותר נכון באופן חיובי, לגרום לאחדות בעם ישראל. איך לחיות ביחד, דתיים ולא דתיים, חרדים ומה שלא נקרא לא חרדים, ימניים ושמאלניים, וכל הזו, איך לגרום אלה, לאחדות הזאת, זה האתגר של הדור שלנו. זה נעשה היום מתוך שאנחנו שותפים כולנו לדבר הזה, כל אחד לפי מדרגתו. רק צריך לפתוח את העיניים, להיות מלאי הכרת טוב. לכן בדור שלנו מצד אחד אנחנו שמחים מאוד ביום העצמאות, ביום ירושלים, וכל יום כשאני מתפלל בונה ירושלים השם, אני עומד בתפילה, אני רואה מזווית החלון את גשר המיתרים. מה פסוט חלב? למה בונה ירושלים? גשר המיתרים זה בונה ירושלים? בונה ירושלים. אותו דבר אני רואה את הרכבת. עכשיו בונים, אני לא יודע, שמתי לב, רכבת חדשה לירושלים. כשאני נוסע, לפעמים יורד מירושלים, תל אביב, אני ככה בזווית עיני, אני רואה שבונים שם משהו נהדר. בונה ירושלים, השם. צריך להודות לקדוש ברוך הוא. לא להיות כפוי טובה. נכון או לא? אז מצד אחד יש הרבה אור. קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, בניין ירושלים, פשוטו כמשמעו. ולא תיבנה ירושלים שלמעלה, עד שלא תיבנה ירושלים שלמטה. כל בית, כל כביש, כל עץ, כל מה שאנחנו רואים מנגד עינינו, במקביל בשמיים נבנית ירושלים. נכון שאנחנו בעיצומו של הבנייה. זה נכון. עדיין לא הגענו לבית המקדש ממש, אבל הוא ייבנה בעזרת השם. אבל בכל זאת יש מה להצטער על החורבן. אי אפשר לעצום את העיניים ולא לראות שעדיין הבית הזה עומד בשיממותו. אבל אנחנו מתקדמים. הדור שלנו, ברוך השם, הוא מתקדם. לכן אפשר לעשות גם את זה, דיינו גם לשמוח בשמחתה של ירושלים, של ארץ ישראל, וגם להצטער. אני נזכר עכשיו בדבר ששמעתי, או קראתי יותר נכון, אצל הרב מימון, זכר צדיק לברכה, שהוא היה מקורב לרב קוק זצ"ל, שהיה עניין של חוזה סן רמו, שבו מלחמת העולם הראשונה הכירו אומות העולם בזכותנו על ארץ ישראל, ולאו מילתא זוטרתא היא זאת. אחרי 2000 שנות גלות באו אומות העולם ואמרו לעם היהודי יש זכות לשוב לארץ התנ"ך, לארץ ישראל. וזה חשוב מאוד, למרות שזה עניין מדיני של אומות העולם. בכל זאת, הרב קוק רצה להתייחס לעובדה הזאת, ולא רק הוא, הרבה רבנים, ועשה מסיבה גדולה. מסיבה בבית הכנסת חורבה, החורבה, בעיר העתיקה, היום בנו אותו, ברוך השם, מחדש לתפארת. ואז הוא היה המקום המרכזי בירושלים, עושה אספה גדולה, מסיבת הודיה וכל זה. ובמקביל היו לצערנו הרב, עדיין יש כאלה אנשים שהם כפויי טובה, והם תלו מודעות אבל גדולות שצריך להפוך את היום הזה ליום של תענית וצער ובכי וכל הדברים האלה. אז הרב מימון שאל את הרב קוק זצ"ל, תאמר לי כבוד הרב, איך זה יכול להיות? כולם לומדים אותה גמרא, אלה שמחים, אתה שמח על זה שאנחנו כאן קיבלו הצרה הזאת על זכותנו על ארץ, לשוב לארץ אבותינו, ואלה עצובים ויש להם צער על הדבר הזה. אז אמר לו הרב קוק זצ"ל, אומר, תראה, כתוב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ככה כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שאל הרב קוק זצ"ל, למה כתוב זוכה ורואה בשמחתה ולא כתוב זוכה ורואה בבניינה? מה רואים? את הבניינים רואים. אז הוא אומר לו, תראה, כולם רואים את הבניינים, אבל לא כולם שמחים בבניינים. מי שבאמת מתאבל על חורבן בית המקדש, על הגלות, כמו שאומר בעל המסילת ישרים, שהוא מתענח כל הזמן על זה שעם ישראל בגלות, בירושלים חרבה, וארץ ישראל בשמימותה, וכל הדברים האלה. הוא שמח בבניינים. כשהוא רואה בניינים בירושלים, איך אפשר שלא לשמוע? אז לכן אפשר בהחלט להתאבל, אבל מצד שני גם לשמוח שמחה גדולה בדור שלנו, בימים האלה. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו עסוקים בבניין בית מקדשנו, הבית השלישי, ולא ירחק היום, וסיבת החורבן, דהיינו שנאת חינם, תיעלם מאיתנו בכלל, ועם ישראל יהיה כאיש אחד בלב אחד, כמו במעמד הר סיני, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, ומתוך כך נזכה לבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, ישועה שלמה ונחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.